מדרש רבה, פרשת מסעה. אז באמת השנה זכינו שיש לנו שיעור לכל פרשה, כי בדרך כלל מתות מסעה זה פרשת מחוברות, אז זכינו שזה כל אחד מקבל פרשה בפני עצמה. באמת רוב תחילת הפרשה בעצם עוסקת ברשימת המסעות שעם ישראל עבר במדבר, ובאמת בזה עוסק המדרשים בהתחלה, במיוחד עוסקים חלק ממש 4-5 מדרשים הראשונים עוסקים בעניין של המסעות, ואחרי זה עוברים לחלוקת הארץ, גבולות הארץ שיש גם בהמשך הפרשה. גם אין מדרש ארוך, אני חושב זה יחסית מדרש קצר בפרשה, ממש כמה דפים כל המדרש. גם פרשה, הנושאים של הפרשות הם יחסית קצרים. טוב, אומר המדרש, המדרש בעצם מביא פסוק מתהילים, תהילים ע"ז, זה פרק תהילים שמספר את הניסים והנפלאות שהיו ביציאת מצרים וקריאת ים, עד קריאת ים סוף. זה בעצם הפרק תהילים ע"ז, ושם הוא מביא פסוק בסוף של הפרק, וזה יש לזה יחס למסעות שאנחנו בעצם קוראים עליהם בפרשת השבוע שלנו. קשה משהו למדרש, ובעקבות הקושי המדרש מפרש את הפסוק לא בפשט שלו, וזה נקרא נוטריקון. נוטריקון זה בעצם ראשי תיבות. הפירוש של נוטריקון זה ראשי תיבות, שיש מילה שבעצם הפירוש שלה הוא מחולק לפי ראשי תיבות שיש בה. כן. וזה אחת מילה מדבט מידות שהתורה נדרשת. אנחנו מכירים את ג' מידות של רבי ישמעאל, יש עוד ברייתא של רבי אליעזר, שהתורה נדרשת בלמדבט מידות. אחד מהם זה נוטריקון. כלומר, שהתוכן של המילה עוצר בקרבו תוכן בעצם מפורט יותר. כלומר, יש מילה אחת, יש נוטריקון שמופיע מסכת שבת, מה זה הראשי תיבות של אנוכי? אנוכי השם אלוקיך. מסכת שבת כתוב שהראשי תיבות של אנוכי זה ענה נפשית כתבית יאבית. אני את נפשי כתבתי נתתי. זה כתוב במילה אנוכי. כלומר, מעבר לפשט של המילה אנוכי, יש עוד רובד שהתורה מכניסה בתוכו, והוא קיים. זה חלק ממה שהתורה נדרשת.
הוא חייב להיות קשור למילה עצמה, לא? כאילו אפשר להגיד, זה סתם עכשיו איזה מילה, ו...
נכון, ודאי, נכון. כאילו סתם לתור שתיבות.
הוא חייב לקבל איזשהו פירוש פנימי, כאילו...
איך זה קשור למילה עצמה, נכון. ולכן אומר התורה שאנוכי, מה בעצם כתוב, שאתה בעצם מתחיל את הסרט ריבות במילה אנוכי? באנוכי בעצם כתוב, את כל הצניות שלי נמצא פה. אנא, נפשית, את הנפש שלי כתבתי, נתתי. כך אומר הקדוש ברוך הוא. אז פה, המדרש בעצם, כלומר, זו שאלה שכתוב, נקרא את זה במפרשים, אבל אז הוא יגיד, כיוון שאי אפשר לפרש את המילה בפירוש הפשוט שלה, זה מביא אותנו לדרוש אותה כנוטריקון. ואז יש מחלוקת בין החכמים, התנאים, שמובן במדרש, מה הנוטריקון של הפרשה הזאת, ומלא צריך גם צריך לשאול, למה כל אחד מפרש את הנוטריקון דווקא בצורה הזאת.
רגע, למה לא נוכל להגיד שאנוכי זה אנוכי באמת?
גם.
בלי נוטריקון.
אמרתי שלא. פה במדרש הוא הגיע לזה, אבל באנוכי, זה נראה, זה... באנוכי זה כן, יש את המילה של הפשט, אנוכי זה אני. אבל כאן אנחנו נראה שאפשר להסביר את המילה בפשט. אפשר. רק זה, גם לפי הפשט זה לא כל כך מסתכל. המדרש תמיד מתעורר למשהו, כי זה לא, זה לא, יש פה איזה משהו ש... כלומר, המדרש מתעורר בעקבות איזה קושי מסוים. לכן הוא מגיע לפירוש שלו. אחרת, מה הבעיה לפרש את הדבר כפשט? יש, בסדר, יש פסוקים או יש עניינים שאפשר ללמוד אותם כפשט, כדרש, רמז וסוד. יש צורה כזאת. אבל יש מקומות שבהם המדרש כאילו נדחק כדי לפרש את הפירוש שלו. כי הפשט דחוק, ככה אני אומר, טוב, אי אפשר לשאר עם זה, אני דורש על זה. טוב, זה הייתה, זה היה כאילו, זה בעצם הפתיחה? נעבור. בואי, שכחתי את זה. ברוך תהיה. זה לך, אני אביא גם יקל עליכם בעוד משהו. טוב, שהשיעור יהיה לרפואת לירון בת נועה בתוך שאר כל חלם ישראל ו רפואת גרציה בת חנה בתוך כל שאר חולות עמך ישראל. וזה שאמר הכתוב, נחית חצון עמך ביד משה ואהרון. הפסוק הזה מתהילים, תהילים פרק ע"ז. מי שלא היה בהתחלה, אז אני אומר שהפרק הזה עוסק בניסים והנפלאות שהיה מיציאת מצרים עד קריאת ים סוף. ואז הפסוק האחרון שחותם זה נחית חצון עמך ביד משה ואהרון. אז מה, אז עכשיו אמרתי שיש בזה קצת שאלה. תסתכלו בפירוש העץ יוסף ומביא לפי חידושי הרד"ל, תסתכלו בדיבור המתחיל הראשון, מה נחית? כן? יש לכם? נחית חצון עמך ביד משה ואהרון, הכוונה הנהגת את צון עמך על ידי משה ואהרון. אז זה הפירוש הפשוט של הפסוק. מה מפריע למדרש? אומר, או שואל, מסביר העץ יוסף, שלשון נחייה להנחות שייך באדם המתנהג בנחת רוחו ורצונו על פי המנהיגו, כמו הולך נחה את העם. אז השורש נחה זה שייך להנהגה של עם, לא להנהגה של צון. אבל צון ובהמה מצינו בהם לשון הנהגה והנהלה, והנהלה ונסיעה, כמו שכתוב, נהג נוהג כצון יוסף וישא כצון. אז מלא, אם הפסוק דוד המלך משתמש בנחיתה ביחס לצון, הוא יוצא מהמובן הפשוט של השורש של המילה נחיתה. נחיתה, טוב, היה כתוב, אם היית כתוב נחיתה עמך בין משה ואהרון זה היה בסדר, או אנהג, או הנהגת צון עמך בין משה ואהרון, זה היה מצדר לפי הפשט. אבל שהוא לוקח פסוק, סליחה, שורש שמתייחס להנהגת בני אדם ושם אותו על צון, זה אומר דור שני. ולכן מפרש המדרש שאין לכם, הנחית פה, השינוי בו הוא בשביל להיות נוטריקון. נוטריקון זה ראשי תיבות. שאלת לו כמה דעות. אוקיי, יש עוד פירוש נוסף של המארזו, מה מאיר את ה... מה בעצם הקושיה שגם עומדת פה? תסתכלו ב... שוב, הדיבור מתחיל במארזו, ב' נחית חצון עמך, תנחומה וכו'. צריך עיון, מקשה המארזו. מה משמע? מה הוא נחיתה? כלומר, הוא מקשה על המדרש. מה קשה למדרש? למה אתה שואל למדרש, למה נחיתה? מה זה למה נחיתה? זה שורש שהוא קיים לך נחה את העם, כמו שמביא. שום מלשון, לך נחה את העם. וכמו שכתוב בשירת הים, נחיתה בחסדך עם, זו גאלת. שוב, רואים שזה מופיע ביחס להנהגה של העם. וכן נחיתה כצון עמך. אז לא קשה כלום. מה קשה לך המדרש? שואל אמר זו. אך נראה, הפירוש השני שלו הוא מביא כמו שראינו בעץ יוסף. הפירוש הראשון אומר, אך נראה, שכוונתו שבכל מזמור עין זין מספר מה נפלאות שעשה להם במצרים, בים ובסיני, ולא הזכיר במזמור את משה ואהרון, אף על פי שנעשה כל הנעל על ידיהם. ובסוף המזמור כתוב נחית חצון עמך בין משה ואהרון, היינו במדבר משמע, ולא קודם לכן במצרים ובים. כלומר הוא מקשה, לא על המילה נחיתה. מה הוא מקשה?
על הזמן.
למה נזכרנו במשה ואהרון רק בסוף המזמור? הרי כל הניסים והנפלאות שעשו מיציאת מצרים עד הר סיני, מי עשה אותם? משה ואהרון. אז למה רק אמרנו את זה בסוף? לא, הם היו כל הזמן. זה הקושי על המזמור. למה דוד המלך נזכר להזכיר את הגיבורים? כאילו רק במדבר הם עשו, ועד איפה הם היו? אז זה מה שמביא את המדרש לדרוש בעצם שנחית חצון עמך. הנחית זה לא מעכשיו מנהיג את העם, אלא בעצם נחית את ראשי תיבות שבעצם מזכירים שמשה ואהרון היו פה כל הזמן. הנחית ידרוש את כל הניסים והנפלאות מתקופת, זה יהיה מחלוקת אולי בין הדעות במדרש, שזה בעצם יעסוק מציאת מצרים או עד קראת ים סוף או עד מתן תורה על ידי משה ואהרון. הנחית, בסדר? זה קוד שכולל את כל מה שקרה מיציאת מצרים עד מתן תורה, או עד כל אחד בעבדות שלו, שזה נעשה על ידי מי? על ידי משה ואהרון. אז הם לא נעלמו, אלא דוד המלך רמז עליהם בסוף הפרק. כל מה שקרה עד עכשיו, וחשבתם שמשה ואהרון לא פה, נחליט את חצון עמך על ידי משה ואהרון. בגלל המסעות. זה נראה את זה בסוף. שכל מה שהיה, זה היה בעצם המסעות, זה בעצם ההנהגה של משה רבנו ואהרון, את עם ישראל במדבר. אז לא רק במדבר, לא רק במדבר, בכל המסעות זה היה משה ואהרון, גם כל מה שקרה לפני כן, זה גם היה על ידי משה ואהרון. אומר, עכשיו יש לנו כמה דעות, ואני לא מדוקדק אצלי הכל, מה מחלוקת בין כל אחד, ולמה כל אחד נקט אחרת, ואולי גם אחר כדי להבין קצת יותר עניין, נראה אולי בסוף את השפת אמת. רבי אליעזר אומר, אז מה זה נחית? ניסים עשית עמהם, חיים נתת להם, ים קראת להם, תורה נתת להם, ועל ידי מי? על ידי משה ואהרון. בסדר, יש לכם משה תיבות נחית? ניסים, חיים, ים ותורה. אז ניסים, איפה קראו הניסים? עשרת המכות. לא, חזרנו אחורה, במצרים, עשרת המכות. ניסים עשית עמהם, חיים נתת להם מתי? איפה היה הצו של החיים? מכה בחורות, יפה מאוד. מכה בחורות זה הצו של החיים שהוצאת אותם שבעצם גזירה שאולי המשחית יכל להשחית את כולם והקדוש ברוך הוא הציל אותם. יש פירוש אחר שרוצה לומר, חיים נתת להם זה בזה שהוצאת אותם, עצם היציאה ממצרים זה הוציא אותם מהגזירה של כל הבכור, כל הילוד, היורות השליחו. היה פה גזירה של שואה. חיים נתת להם בזה שהוצאת אותם משם. ים קראת להם זה קריאת ים סוף, תורה נתת להם זה נתינת התורה. אז כיוון שאנחנו מדברים על ים ותורה, לכן אומר לי, הניסים והחיים, זה הולך על מה שקרה לפני כן. אז אם כן, נחית. רצון עמך, הכוונה נחית, אז את כל מה שקרה מהניסים של יציאת מצרים, דרך היצירה של הצלה של החיים, קריאת ים סוף ונתינת התורה, כל זה קרה לידי משה ואהרון. דבר אחר, המפרשים אומרים שלא, יכולה לא צריך לגרוס פה דבר אחר, כי יש פה מחלוקות בין התנאים, לכן לא צריך לגרוס דבר אחר, זה לא נושא אחר. הוא חולק על רבי יהושע. מה חולק רבי יהושע? הוא מפרש את הנוטריקון בצורה אחרת. רבי יהושע אומר, נפלאות עשית להם. זה צריך להבין מה ההבדל בין נפלאות לבין ניסים. חשבתם פעם על זה? נכון יפה, בניסים, נפלאות, בשירים, אולי גם במילון זה מופיע מילה נרדפת, ניסים ונפלאות. נכאורה, לא? איך? עברית רבותיי, לא עברית החדשה, עבר העברית המקורית, אם למילה הוגדר דווקא מהמילה הזאת, אין עניין של מילים חוזרות על עצמם. זה ודאי שיש משמעות, יש הבדל ביניהם. לא תמיד, אנחנו לגסותנו יכולים לשים לב מה ההבדל, אבל ודאי שיש הבדל. וזה הראשונים, רבי בן עזרא שוודאי היה חוקר לשוני עצום, וזה משמעותי, כי לשון הקודש זה לא לשון של כמו נכון, זה אחר, כי לשון הקודש, זה מתחיל מזה, כי לשון הקודש זה לא לשון שבא לשרת אותנו.
יש ניסים, נפלאות, יש גם מופת.
נכון.
רש"י כותב, אני חושב.
יש אות ומופת. אות ומופת. אז אות, מופת, ניסים, נפלאות. ניסים, נפלאות זה זוג אחד, אות, מופת זה משהו אחר. ניסים עשית, אתה, רבי יהושע אומר, נפלאות עשית להם, חירות נתת להם, ימינך הושיע אותם, תילוי ראש נתת להם. טוב, זה בטח, עד עכשיו הבנתם, פתאום עכשיו, מה זה תילוי ראש? יפה, הרים אותם, נכון. הרמת הראש, נשיאת הראש, עניין של לשון וגדולה. הרים את ראשם, כי תישא את ראש בני ישראל. זה התליית, זה לא שתולט, לא לתלות את הראש, אלא לתלות את הראש בצורה כזאת של הרים אותו למעלה. א', רעים, לא, אני אומר, אתה אומר, השם ישמור, אבל רואים שתלייה, זה יכול לשמש לחיוב ולשלילה. נכון? עשה פרעה את ראשך מעליך. נאמר לשני אנשים. לאחד. לאחד. זה לשון גדולה, ולאחד זה לשון תליה.
עשה זה לשון ירים כאילו, עשה.
יפה מאוד, שר הטבחים ושר האופים. נכון? לשניהם יוסף אומר, בעוד שלושה ימים עשה פרעה את ראשך מעליך. לאחד ותעלה אותך לעץ, ולאחד יחזיר אותך לכנך. שתיהם זה נשיאת ראש, השאלה למה?
אבל זה נשיאה, זה לא בתליה. אני אומר להם,
אז אני אומר, זה תליה לשון הלאה. השאלה למה מעלים, האם מעלים את זה לתלות או מעלים להרמת ראש? פה כוונה הרים, הרים את ראשם. אז מה הפריע לרבי יהושע בפירוש של רבי אליעזר? למה הוא צריך לפרש נוטריקון אחר? תסתכלו בפירוש הרד"ל, חידושי הרד"ל. יש רבי יהושע אמר נפלאות, כתוב, יש לכם?
צד ימין.
כן, צד ימין קיצוני. רבי יהושע אמר נפלאות. לא ניחא לכנות המכות בשם ניסים, אלא נפלאות הוא שעשה להם בארץ חם. למה לא ניחלה? אולי פה, אני, פה אולי שזה הזמן לעמוד, מה ההבדל בין ניסים לבין נפלאות? אפשר לומר,
זה לא מגיע להם.
ניסים אולי זה הקדוש ברוך הוא שעושה את זה, ונפלאות זה משהו
בן אדם.
יש חולק שהסרט המכות לא היו לידי הקדוש ברוך הוא?
לא, כי הוא נז זה
נגד הטבע, ונפלאות זה
בתוך הטבע.
עכשיו דווקא, עכשיו תהפוך דווקא. נס, יש פה דוצאת של בעצם שינוי, כלומר אתה יכול להסתדר עם משהו שהיה צריך לקרות וקרה אחרת, נס. אבל לא תמיד זה דבר כזה שאתה עומד מולו ואומר ברור שקרה, יד עליונה. פלא זה אדם שעומד מול משהו,
נגיד צונאמי, באדם עומד מול צונאמי ויצא מזה חי.
נכון,
זה לא פלא. זה לא פלא, לא בסדר, אבל יכול להיות שהיה מצב שסידר את זה שהוא לא היה במקום שזה קרה, אז זה נס, אבל לא פלא. פלא זה אם שהוא עמד בתוך הצונאמי, בא יד רים אותו למעלה מעל הצונאמי. אתה עומד מול זה, אתה אומר זה לא נורמלי. יש נס שיכול בעצם לסדר, באמת הוא ניצל, זה נס. אבל פלא זה אומר שאתה עומד בפליאה מול זה, מתפלא בהשתוממות. לכן לא נוח לו להגיד על עשרת המכות שזה רק ניסים.
אז רגע, פקיעת ים סוף למשל, פקיעת ים סוף זה משהו שהוא נגד הטבע, שהים חוצה את עצמו לשתיים.
נכון, אז זה פלא. אז אפשר להגיד שזה פלא.
זה לא נס.
למרות שגם היום כמה חכמולוגים יכולים להסביר את זה שזה...
זה לא קשור. פלא זה מי שהיה בתוך שהוא זכה מהניסים, אז רק הוא יכול להגיד זה פלא.
לא, אני אומר, זה, אני חושב שזה הגדרה אולי אובייקטיבית. יש מצב שאדם מכיר. כן, אבל פה אני רוצה להגיד שניסים זה משהו שבעצם אדם, יש פה איזה הצלה, יש פה איזה שינוי, שינוי, לא, נס בהגדרתו מחוץ לטבע. אבל היציאה מחוץ לטבע היא לאו דווקא ניכרת בצורה כזאת שהטבע הושבת. יש פה שינוי של הטבע, יש פה שינוי של הטבע. לא, יש פה שינוי. נס עצמו נקרא בעצם, זה הנהגה אלוקית שהיא בעצם, היא סותרת את ההנהגה הטבעית. זה לא הדרגה הטבעית, אבל זה לא פלא. אתה לא יודע מתי שאתה עומד להשתוממות מול מה שקרה. קרה פה משהו אחר. טוב, אז יסתדר לך משהו וכולי, נס גדול. אבל פלא, מה שקרה בעשרת המכות זה בעצם ניסי, ניסים, זה דברים, הרי כמו שכתוב בסוף העשרת המכות, והפילות, כי הפילות אינה, נכון? בסוף, לא, בסוף במכת ברד. והחיצה וקוסמת לא נוקו, כי הפילות אינה. מה פירוש הפילות? בפשט. הברד הרס את כל, את כל הצומח. איזה צומח הוא הרס? רק הצומח שהיה חזק. מה שחזק הוא מתנגד לברד, הברד שובר אותו. אבל צומח שהיה אפיל,
חלש,
רך, זה אפילות, הוא לא שבר אותו. אז זה אפילות אינה, זה הפשט. אבל חזל דרשו על זה, פלאי פלאות נעשו להם. כלומר, הכל נשבר, הכל נשרף, הרי אם הברד היה גם אש. איך הם נשארו? היה שם, זה הרי זה נשאר כדי שתבוא מכת הברד, מכת הרבה. ואז יהיה בעצם על מה לחול, כי אם הברד היה הורס את הכל, מה הרבה עושה פה? אז כבר נגמר להם כל הקיום.
אני לא אתן מכה אחרת, אני לא אסדר אותך.
אז זה היה פלאי פלאות, אז זה נגמר שפלאי פלאות זה אומר שיש פה משהו שאתה עומד בשתוממות. אז לכאורה, זה מה שכותב, מסביר הרד"ל, למה רבי יהושע לא נשאר בניסים, אלא פירש שזה, שינה את זה לנפלאות. טוב, הסברנו את הראשון, אבל היה אפשר להמשיך את החטא לחיים. הוא משנה את זה לחירות. נכון? הוא לא משאיר את זה בחיים נתת להם. כי החיים, הסברנו קודם מה זה החיים, או מכת בכורות, שיוציא אותם ממוות לחיים, או שהסירה מעליהם את הגזירה, או הצלה בעצם מהגזירה של כל הילוד, היורות השלחו.
אבל בעצם זה שהוא מוציא אותם מארץ
מצרים,
זה גם חיים.
אני חושב, זה מה שחשבתי אולי, כי החיים אפשר לחיות בתוך מצרים. הציל אותנו, אפשר להציל אותנו, אבל השאיר אותנו במצרים. אומר רבי יהושע, לא זאת הגבורה שאנחנו יצאנו לחיים, כי אתה יכול, אדם יכול, כמו נגיד, אני עושה בצורה, במשל אולי יומיומי, כן, אדם למשל מוצאים אותו, נגיד אדם שנמצא בכלא, אבל אם הוא יוצא מהכלא, הוא חוזר לשכונת עוני ואין לו מה לאכול, אז הוצאת אותו לחיים. נו, מה זה, אז איזה חיים? עדיף להישאר שם, זה החיים שנתת לי. אז אם היית אומר רק חיים, ומשאיר אותם מצב כזה נמוך, זה לא העניין, הם נשארים עבדים, נשארים משובדים,
לא,
או אנחנו, כמו שאנחנו אומרים, אילו לא הוציא אותנו קדוש ברוך הוא מצרים, הרי אנחנו, ובנינו, משובדים לפרעה במצרים. גם אם באותו רגע היינו ניצולים, אבל ארץ מצרים הייתה חוזרת ושואבת אותה, אותנו אליה בגלל התומעה שנמצאת בה. לכן הדבר אותו אמרתי, זה לא החיים, אלא החירות. זה שעצנו בינינו בין חורים, זה בעצם היצירה היותר מופלט שיש פה, שהפך אותנו כדי בחור, מעבדים לחירותיים. וזה הדבר הזה שאנחנו בעצם יצאנו לחירות, וזה בעצם דבר שמוזכר הרבה באגדה וכל יציאת מצרים, זה שכדי הוא חסה אותך בן חורין. כי כאשר אתה לוקח אדם שהוא עבד, עבד לדורות, ומוציא אותו חוצה לחיים, הנפש שלו נפש של עבד. ככה מסביר גם הרב אבן עזרא, למה לא יכולנו ללחם במצרים. 600 רכב בחור, נכון? ככה הפרעה רדף אחרינו, 600 רכב בחור, כמה אנחנו היינו? 60 ריבו. 600 אלף גברים, לבד מנשים, גברים, זקנים וטף. וזה רק מ-20 עד 60. איפה כל, קיצור כמה מיליונים היינו. 600 רכב בחור, מה הבעיה? אתה פשוט עושים עיגול והורגים אותם. כותב הרב אבן עזרא, שהנפש של העבד כזאת תפלה שלא יכול להם את הראש שלו כנגד אדונו. לכן לא יכולו לחם איתם. אז הקדוש הוא בעצם ביציאת מצרים מוציא אותנו על ידי זה שהוא יוצר בנו נפש חירותית. איפה הנפש החירותית ממש ממש מגיעה אלינו בצורה מושלמת שלה? זה מתן תורה. אל תקרא חרות על הליכות, אלא חירות. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. העיסוק של האדם בתורה הוא מגלה אצל האדם את התכונה החירותית שבו. כי בלעדי זה הוא נהיה משעובד. שעובד למה? לכל הצד החומרי שבו.
אתה עכשיו משעובד, אתה רואה?
יפה, אז שיבול לקדוש ברוך הוא זה חירות. זה חירות. ואין לך בן חורין, אין מה שצריך לתורה. זה חירות האמיתית. אז זה חירות האמיתית. שאתה עבד. במשל פשוט, שאדם עושה מה שהוא רוצה. שאדם עושה מה שהוא רוצה. אז הוא עבד או בן חורין? עכשיו, אם הרצון שלו הוא שייך למשהו מסוים, לסטיגמה מסוימת, להנהגה מסוימת, לחברתיות מסוימת, הוא עבד או בן חורין?
עבד. הוא עבד לזה שלו.
עכשיו, אם החברתיות הזאת, או הנורמות האלו, זה נורמות של מקומות נפלאים ויפים כאלו, כמו, מצייר לעצמנו, שוויץ, כזה, מאוד מאוד ניו זילנד, כזה, מקומות שקטים. אז זה עבד או בן חורין?
עבד.
לא, זה בן חורין. כי הנורמות האלו, שהוא משובד עליהן, זה נורמות חיוביות. בסדר, באופן אמיתי אנחנו יודעים שלא, כי זה גויים. אז אנחנו בעצם שאנחנו משתעבדים לנורמות אלוקיות, זה מה שהכי הכי הכי מתאים לך. למה זה נקרא עבד? כי עבד זה בעצם כל מצב שאדם נעשה כנגד רצונו, אז הוא בעצם משובד לו. אז במפגש הראשוני שלנו עם הדבר, אנחנו מפגשים כביכול כאילו זה עבדות. זה נוגד אותנו. זה כמו כפייה. אבל בעצם, באופן אמיתי, אנחנו יודעים שזה בעצם הדבר הכי מתאים לנו. הכי טבעי לנו, והכי שייך אלינו. אז אם אדם עושה את הדבר שהוא הכי שייך אליו, הוא עבד או בן חורין? זה החירות. עכשיו אנחנו
מקבל גם שכר, אז הוא לא עבד.
איך?
מקבל שכר, הוא גם לא עבד.
עבד הוא מקבל.
הוא מוסיף, הוא אומר, הוא אפילו מקבל שכר.
עבד מקבל חיים.
עבד.
אלמנטרי.
עבד גם יכול לקבל שכר. למשל עבד עברי.
עבד עברי מקבל שכר?
מה שהוא גנב, על זה הוא נמכר, זה השכר שלו. זה לא חיים. הוא עכשיו חייב מיליון שקל. אין לו לשלם, מוכרים אותו. תוך שש שנים עושה מיליון שקל. מה אתה אומר על זה? גם אתה יכול, אתה אומר, כדאי לחשוב על זה, אתה אחרת. 6 מיליון, הוא מחזיר את זה בעצם, הוא עובד עבודה כזאת, או אדם כזה שמוכן לשלם, פתאום חשבתי על זה עכשיו שאמרתי את זה, אדם מוכן לשלם על עבד 6 שנים מיליון שקל.
זה סוג של עבד שאחר, אבל העבדים שהיו במצרים לא קיבלנו שכר.
נכון, ודאי שלא, צריך רק להגיד שהתכונה, העבד הרגיל זה עבד שאין לו מציאות של חיים, לכן עבד רגיל, מה שקנה עבד קנה רבו. כל החיים שלו הם עולים ישר לאדון שלו. כל מה שהוא עושה זה בעצם צינור ארוך של האדון שלו. אז שאנחנו בעצם אומרים שאנחנו יצאנו לחירות, זה לא רק שאנחנו עכשיו בעצם עושים מה שאנחנו רוצים, ואין מישהו אחר שאומר לנו מה לעשות, אלא הקדוש ברוך הוא בא והעמיד אותנו על התכונה או על המדרגה שהכי הכי מתאימה לנשמתנו, לנפשנו. אז גם אם לוקח לנו זמן לבוא ולהבין כמה זה מתאים לנו, אבל אנחנו יודעים שבמתן תורה, שם נקבע בעצם למה אנחנו שייכים. אין לך חרות, אל תקרא חרות, אלא חירות. מה שחרות על הלוחות, זה בעצם מה שמביא לך את החירות שלך. ולכן, כמה שאדם מתרחק ממה שחרות על הלוחות, הוא בעצם מאבד את החירות שלו. זה עבד שנרצה. או כולנו, במידה מסוימת, אנחנו נרצעים לדברים אחרים, כי אחרת היינו עושים את מצוות השם בצורה הכי הכי פשוטה. כל מה שמונע מאיתנו זה בעצם המרחק שלנו מהחירות הזאת. עבד עברי שמעדיף להישאר אצל האדון שלו, הוא מקבל רצייה באוזן שלו. למה? כי הוא שמע בהר סיני, עבדי אתם, ואתה הולך להיות עבד של משהו אחר, אז יש לך סימן באוזן שלו, אתה לא יודע לשמוע טוב, אתה לא יודע להקשיב לאישיות, לעצמיות שלך. אתה מתנגד ומתכחש לעצמיות שלך. ולפעמים נוח לאדם להיות עבד, אנחנו לא מודים בזה, אבל לפעמים נוח לאדם להיות עבד. יש צד מסוים שהאדם לא רוצה להיות חירותי, כי חירותי זה להיות אחראי על כל מה שאתה עושה. אתה אומר, שיגיד לך מה לעשות,
כי אז יש לו את האוכל, אין לו משכנתה,
ולא צריך לדאוג, עושים בשבילי. זה האדם שיותר קרוב להיות בהמה. למה? כי בהמה אמרו לו מה לעשות. מה?
זה מה שבאתי להגיד.
מה זה כמו בקיבוץ? למה?
פעם, היום פעם התנועה הקיבוצית הייתה אומרת לך, תבוא תגור איתנו, תעבוד את השמונה שעות, אבל אתה מקבל כל השעה, הכל חינם, אתה מקבל לינה, כלכלה, הכל.
אני לא יודע למה להגיד שזה,
לא תגור לשום דבר.
זה היבט של השיטה.
כן, אבל זה לא מצב שהוא לא בוחר מה לעשות. יש אדם שאוהב שמכניסים אותו למסגרת, אוהב את המסגרתיות הזאת, כדי שאז החיים זורמים לפי מה שקיים, לא מה שהוא בוחר לעשות. האדם שוחר אותי, הוא בוחר לעשות כל דבר בחיים שלו, אין שום דבר שמגביל אותו. אנחנו צריכים להיות כמה שיותר חירותיים מבחינה הזאת. זה קרה ביציאת מצרים, בצורה יותר שלמה שלה, בהר סיני. לכן אני חושב, אנחנו מסבירים רק את רבי יהושע, ואת רבי אלעזר אנחנו שומעים כאילו זה, כמובן מצד השני צריך להגיד מה רבי אלעזר סובר, נכון? ודאי שיש פה המדרגה של החיים, אז הוא, הבחינה הזאת של היציאה ממצרים, או ההצלה שנותנים לאדם את החיים, אז זה המתנה הכי גדולה, ואתה לא יכול לתת לו שום דבר אחר. אז כל אחד לקח, חלק על חברו, מה הבחינה, או מה המדרגה יותר גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו.
רבי אלעזר, לא הבנתי את הרד"ן, מה הוא סיים פה, ההבדל בין ניסים לנפלאות?
הוא לא, הוא רק הראה מה הפריע לו, הוא לא הסביר בזה. הוא רק אמר שלא היה נוח לו, עם זה שרבי אלעזר קרא לעשרת המכות, רק ניסים. ככה אני מבין את זה. אלא רוצה שנפלאות יותר, זה דבר שיותר מפליק, כן. ימינך הושיע אותם, איפה ימינך הושיע אותם?
לים סוף.
בים סוף, שם כתוב, ימינך השם ידרה בכוח, ימינך השם תרצו יב. ותילוי ראש, נתת להם, איפה זה? הנסיעה או בהר סיני, או שבעצם היציאה ממצרים, כוללת, את עשרת המכות, כוללת קריאת ים סוף, זה בעצם מה שגרם לעם ישראל להיות נשואים, להיות מהם, לצאת בגדולה. כי רואים עם כזה שכל מה שהקדוש ברוך הוא בא ועושה איתו, אז הם מרים את הראש שלהם. כלומר, טוב, זה לא נושא של גאווה. כי תישא את ראש בני ישראל. אז אחד, שם בעצם אחד הפירושים היה, תרים אותם, תגדל אותם, תרומם אותם. היציאה הזאת ממצרים, כולל כל הניסים שנעשו, זה לא רק היה כדי שהקדוש ברוך הוא יראה את כוחו בעולם. אלא כל העניין של הניסים וקריאת ים סוף היה במטרה יותר גבוהה או יותר עליונה, וכדי שעם ישראל יתעלה על ידי הנס. הסברנו כמה פעמים אולי שהלשון של נס זה לשון של דגל. נס כן. מתנוסס. כן. כמו שדגל מרמים, ככה הנס עניינו זה להרים את מי שנעשה לו הנס. להרים אותו או לגלות במדרגה יותר גבוהה ממה שהיה קודם הנס. אז לכן העניין שכל התהליך הזה בסופו של דבר הבא, נפלאות. פלא, חירות, אתם מגלים את התכונה הפנימית העצמית שלכם. ימינך השם, יש פה צד שמשתנים כל סדרי הטבע, כי זה מה שקרה בעצם, או סדרי הטבע או שנלחם עם מצרים, איפה נסביר מה שקרה בעצם בקריאת ים סוף. מה זה מוליד אצלכם? מה התוצר? נשיאת ראש, שזה בעצם המדרגה של עם ישראל שמקבל בסוף התהליך של כל יציאת מצרים כולל מתן תורה. על ידי מי? ובעצם זה המתקנה, על ידי מי? על ידי משה ואהרון. שלא נחשוב שמשה ואהרון הופיעו רק במדבר, אלא כל מה שקרה עם ישראל, כל מי שבעצם ליווה את כל התהליך הזה שעם ישראל עבר, אלו הם משה ואהרון. ואולי על ידם הם אלו שבאו וגרמו ופעלו שעם ישראל יצליח להגיע למדרגה הזאת. אז אם משנה רבי אלעזר ורבי יהושע הסבירו את כל התהליכים, את כל הניסים הנפלאות שקרו לעם ישראל מיציאת מצרים עד מתן תורה, עכשיו רבותינו עוברים בעצם לא מה נעשה, נקרא לזה, מה נעשה עם עם ישראל, כן? מה נעשה איתם במשך כל הזמן הזה? רבותינו אומרים, נביאים אימת עמם, חסידים אימת עמם, ישרים אימת עמם, תמימים אימת עמם, על ידי משה ואהרון. אז עכשיו זה לא מה נעשה עם עם ישראל, אלא מה קרה בעם ישראל. וזה עוד יותר. אם את מביא לראשם משה ואהרון, שבהם והם מלווים את עם ישראל בכל התהליך שקורה איתם, זה מה שמנהיג עושה. אבל שמנהיג גורם שיהיו נביאים חסידים ישרים ותמימים, והמפרשים מסבירים, יש פה מחלוקת קצת, מה זה כל דבר. נביאים, טוב, נביאים, אנחנו מבינים שזה עניין של הנבואה. חסידים מי אלו? צדיקים. לא, כולם פה זה עם ישראל, אבל מי זה החסידים בעם ישראל? העץ הצף מפרש שזה הכהנים. כי הכהנים נאמר, תומך ואוריך לאיש חסידיך. אמנם זה נאמר לשבט לוי בכללו, אבל תומך ואוריך, מה זה תומך ואוריך? זה אורים ותומים. למי האורים ותומים? לכהן הגדול, לכהנים. ישרים, אומר העץ הצף, זה הלוויים. ראית? ישרים זה לוויים. כי הלוויים ישרי לבב. זה פסוק בדברי הימים. איך יש לנו בסוף נשמת כל חי? מה הקבוצות שיש לנו שם? בפי ישרים תתרומם, זפצי צדיקים תתברך, ושון חסידים כאב קדושים. אז יש לנו פה גם ארבע מדרגות. לא מקביל מה שיש לנו כאן, כי פה יש לנו נביאים, חסידים, ישרים ותמימים. אז מה חסר לנו? יש לנו חסידים וישרים, זה מקביל, נכון? יש לנו נביאים ותמימים.
צדיקים חסר?
הצדיקים אולי תמימים, וקדושים אולי נביאים. יכול להיות שזה הקבלה. הנה, יש לנו ארבע מדרגות. אז ישרים זה לוויים, כהנים. כחסיד של המסיעת ישרים זה משהו אחר. זה מדרגה פרטית.
גם קדוש.
טוב, קדוש אפשר להבין. רק אל תזכר, אם הזכרנו את הנשמת כל חי הזה, אז הרב ציודה מציין, שאחרי כל ארבע מדרגות המיוחדות הללו, של חסידים, ישרים, צדיקים, קדושים, מה המדרגה הכי גבוהה שהקדוש הוא מתרומם על ידה ומתעלל? במקהלות רבות עמך בית ישראל. כל אלו זה מדרגה של מעלה מיוחדת פרטית. אבל הליל הגדול יותר מגיע לידי כל רבות עמך בית ישראל.
כולם ביחד.
כן. זה יותר גבוה. והנה, הכותב, תמימים הם הצדיקי ישראל. אז יש לנו צדיקים והתמימים, ישרים, חסידים, והנביאים זה כנגד הקדושים. אז הנה, כמו שאמרנו, זה המדרגות שיש בנשמת כל חי. אבל באמרי יושר, תסתכלו, באמרי יושר הוא קצת מפרש בצורה אחרת, שהחסידים שמעת זה 70 זקנים. הוא לא מסביר את זה כהנים, לוויים, צדיקים ונביאים, אלא הוא מסביר שהחסידים זה 70 זקנים. רבותיי, איך אפשר להבין את העניין הזה שמשה ואהרון עשו את הדבר הזה? עכשיו, קודם הסברנו שמדובר על תהליך שעם ישראל עובר מצד מצרים. כאן רואים שההנהגה של משה ואהרון עוזרת לעם ישראל להוציא מהכוח אל הפועל את המדרגות הרוחניות הפוטנציאליות שיש בתוך עם ישראל. הקבוצות הללו, לוויים וכהנים, קצת יותר קשה להגיד זה, אם את הסביר את זה על צדיקות, אז הם בעצם גילו את המעשה המיוחד הזה, גורמים לאדם, אדם רב יכול לגרום למי ששומע אותו לגלות מתוכו את המעשים הטובים שלו, שהוא יהיה הרבה יותר טוב. אבל להפוך אדם מאדם פשוט לכהן או מאדם פשוט ללוי, זה לא בבחירה של המנהיג, נכון? אלא צריך להסביר בזה שמי שמעמיד את הנביאים ומי שמעמיד את החסידים ומי שמעמיד את הישרים זה הקדוש ברוך הוא, זה לא על ידי בני אדם. הקדוש ברוך הוא זה שיכול לבוא ולבחור מי זה לוי, מי זה כהן. זה לא נעשה בבחירה של בני אדם,
כמו שעשה עם
פנחס, נכון? וכמו שעשה עם אהרון הכהן שהוא בחר בו. אז מה זה על ידי משה ואהרון? מה זה על ידי משה ואהרון? משה ואהרון, כמו שהסברנו, הם בעצם היו הנשמות המיוחדות שכללו בתוכם את כל נשמות עם ישראל. על ידי הנהגה כזאת מיוחדת, הקדוש ברוך הוא יכול לבוא ולבחור ולציין את המדרגות המיוחדות של נביאים, כהנים, לוויים וצדיקים. משה ואהרון, זה עוד יותר, אם אנחנו אומרים מנהיג בדרך כלל, זה ללוות את כל הקבוצה שלו, להביא אותה אל היעד. פה זה מגיע למצב כזה שלא רק היעד הכללי של עם ישראל יכול לצאת אל הפועל.
אז מה נגיד השמואל? שאנחנו
רואים
שהוא
שקול
כנגד משה.
יש מסוים, שהוא לקח את הבחינה של משה
ואהרון. כן,
מצב מסוים, הבחינה של כהן, הבחינה של לוי קיימים בתוכו. אבל פה בעצם מה שאני רוצה לומר, שמשה ואהרון כמנהיגים הצליחו לא רק להביא את הקהל ככלל לאן שצריך להביא אותו, אלא הצליחו לגלות בכל אחד ואחד את היכולת שלו באופן אישי, באופן פרטי, להגיע למדרגה הגבוהה שלו. כלומר, כל אחד הגיע למימוש עצמי שלו בצורה הכי גבוהה על ידי המנהיגים האלו. יש, יכול להיות שזה שני סוגי מנהיגים. יש מנהיגים, או מורה, אפילו אפשר לצמצם את זה לתוך כיתה, שמורה יכול לקחת את התלמידים הטובים ואותם לצפה ולהגיע אתם למדרגות גבוהות. שאר הכיתה, הלכו. ויש מורה או מורה שלוקחים את כל הכיתה וככלל מקדמים אותם. יכול להיות שבתוך זה יהיו כמה בפנים שיפסידו את ההתקדמות האישית שלהם להגיע למשהו הרבה יותר מצוין. אבל יש מורה משוכלל כזה, כמו משה ואהרון, מורים כאלו, שמצד אחד נראים את כל הכיתה לייעוד שלהם, זה מה שדיברנו דרך רבי יהושע ורבי אליעזר, ומצד שני אמרים רבותינו, גם כל אחד ואחד לתוכם שיכל להגיע לעולה גבוהה, גם הם הגיעו בסיגודה לדם. זה מה שאומר רבותינו. דבר אחר רבי עקיבא אומר, עד עכשיו אומר רבי עקיבא, דיברתם על עם ישראל, מה קרה עם עם ישראל, מה קרה בתוך עם ישראל. אומר רבי עקיבא, זה כל כך דברים גדולים שקרו בעם ישראל, אני לא יכול, בוא נאמר, אני לא יכול לדבר על מה קרה בעם ישראל. אם אני רוצה לציין מה קרה הוא עשה, מה שאני יכול להבין, אני מדבר מה עושה לגויים. ואיתו מה שעושה לגויים, אני מבין מה קרה לנו. רבי עקיבא אומר, נוראות עשית בשונאיהם, חרון אף שלחת בהם, ידך ולחמה איתם, תאומות כיסית עליהם. על ידי מי? על ידי משה ואהרון. או שנבוא ונאמר, כמו שאמרתי קודם, שמתוך הכרת על ידי השלילה אתה יודע מה חיובי, על ידי החושך אתה יודע שהיה פה אור. מתוך מה שקורא בא ופעל אצל הגויים, מה שהוא נלחם בהם, אתה מבין כמה עם ישראל הוא חשוב לפניו. אדם, לפעמים קשה לנו לציין איזה מעלה אדם קנה. אתה לא יודע להגדיר, לבוא ולהגיר מה הגודל של המדרגה הזאת, מה הגובה של המדרגה הזאת. לכן אתה אומר, אתה אומר את הצד השני כדי להבין שיש פה משהו גדול. אם תדבר רק על המדרגה, כמה שתדבר עליה, אתה מצמצם, מצמצם, מצמצם אותה ומגביל אותה. לכן, בדיוק, כמו שלא עשה ניגוי. אתה לא יודע מה שעשה אני יהודי, כי עשה אני יהודי זה משהו שאני לא יודע לבטא אותו. אז זה שלא עשה אני גוי, אני יכול לבטא, בדיוק, אני יכול לבטא מה המדרגה החיובית, כי אני לא מגביל אותה.
אבל הוא כותב על ידי משה ואהרון, לא היו ניסים שנעשו ישירות על הקדוש?
תמיד זה היה על ידי משה ואהרון. בעשרת המכות ראינו, בעשרת המכות ראינו שהיה חלוקה שהקדוש בא והתערב, אבל עקרונית מי שבא וליווה את הכל זה משה ואהרון. עכשיו אני חושב, עכשיו אני אומר, אולי ביור נוסף. מה הביור הנוסף? שיכול להיות שרבי עקיבא חולק ואומר, איך, הרי אנחנו אומרים שהפסוק זה קרה על ידי משה ואהרון.
כן.
אז כל מה שקורה בעם ישראל זה לא על ידי משה ואהרון. זה על ידי הקדוש ברוך הוא. מה שקורה על ידי משה ואהרון זה מה שקורה לגויים. שם משה ואהרון יכולים לפעול. מה שקורה בעם ישראל זה הקדוש ברוך הוא. אני אומר עכשיו משהו אחר לחלוטין. כי מה רבי עקיבא חולק? למה הוא פתאום מתחיל לדבר מה קורה עשה לגויים ולא עשה לנו? על ידי משה ואהרון. כי על ידי משה ואהרון זה כל מה שהם פועלים על האחרים. על הגויים זה משה ואהרון פועלים. על מה שעם ישראל קורה איתו זה הקדוש ברוך הוא. למה? למה? תראה מה רבי עקיבא אומר. נוראות עשית בשונאיהם. חרון אף שלחת בהם. עדך ולחמה איתם. תמות כיסית עליהם. על ידי מי? על ידי משה ואהרון.
אז מה לא על ידי משה ואהרון?
מה שקרה לעם ישראל. כל מה שקרה עם עם ישראל זה הקדוש ברוך הוא, לא משה ואהרון. הם היו שליחים. אבל מה שקורה, הם היו שליחים. אבל מי בא ופעל את זה? הקדוש ברוך הוא, לא משה רבנו. הוא בעצם אומר רבי עקיבא, אם אני רוצה, אם אני הולך לכיוון הזה, אני חושב. אבל הוא לא מדבר. אם זה קרה, למה רבי עקיבא מזכיר מה שקרה שם? מה רבי עקיבא חולק על רבותינו ועל רבי יהושע ועל רבי אליעזר, נכון? הוא לא מפרש כמוהם, הוא מפרש נוטריקון אחר. מה הגדולה הזאת? אז זה דבר, יכול להיות שאפשר להסביר ונשלם אותו מהלך מסוים מסוים שהכל מדבר על עם ישראל, רק כדי לדבר על מה קרה לעם ישראל, אתה אומר מה קרה לגויים, ואז מתוך זה אתה מבין מה... איך? או שיכול להיות שאני אומר, יכול להיות מסוים, שכל כך גדול להגיד שמה שקורה עם ישראל, שזה לא קורה על ידי משה ואהרון מדען בני אדם. מה שקורה איתם עם עם ישראל זה פעולה אלוקית בלבד. ביחס לגויים, פה משה ואהרון יכולים לקחת את התפקיד. אפשר לכאן. טוב, עכשיו דבר אחר, אומר המדרש. עד עכשיו דיברנו על החיטה. עכשיו הוא מנסה, המדרש בא לדבר, מה זה הצון? למה אנחנו נמשלים לצון? דבר אחר, נחיתה חצון עמך. מהו כצון? אלא מה הצון הזה? אין מכניסים אותה לצל הקורה. כלומר, הצון, בימות הקיץ, לא נמצאים בתוך מכסה, אלא נמצאים כל הזמן במראה. כך ישראל, כל 40 שנה שעשו במדבר, לא נכנסו לצל הקורה. לכך נמשלו כצון. כלומר, א' אפשר לומר שהמדרש הזה יכול... ענני כבוד. אחרי שאלה תשאלו על ענני כבוד. אז או שהמדרש חולק על ענני כבוד, יש מדרשים חלוקים. שענן כבוד לא כיסו, אלא יענן. אלא שענן בא... או שבעצם הנקודה היא, שצל קורה זה לא תעשה סוכות, תעשה ענני כבוד. עדיין זה לא מצב של בית. זה לא מצב של מקום יישוב. היינו במקום כמו מראה, כמו צון. זה הזכות שיש לעם ישראל. זכרתי לך חסד נורא חוות כנולה, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. זה הזכות של עם ישראל. אז נחית חצון עמך, היה פה בצד שעם ישראל עבר ברור כמו צון שנמצא מחוץ לקורה. דבר אחר, נחית חצון עמך, מה הצון אין כל סימנה אוצרות אלא רואים אותה במדבר. אוצרות הכוונה אוצרות של מזון, לא עושים אוצר של מזון נותנים לו לאכול, אלא לוקחים את הצון ונותנים לו לאכול בחוץ. כך ישראל כל 40 שנה שהיו במדבר ניזונו בלא אוצרות, לכך נמשלו כצון. לא היה לנו אוצרות של מזון שיצאנו אותנו וסחבנו אותנו מסעיות של מזון.
הצון מתקדם והאוכל יחד איתו,
והאוכל מגיע אליו שם. זה הזכות שיש לעם ישראל מצד מה שהקדוש ברוך הוא בא ובא ונתן לנו. מה? בירמיהו והאמן והסלב. זה לא אוצרות, אין אוצר. אוצר זה אומר שהדבר יוצא לך דבר קיים, מחסן, מחסן לאוכל. פה לא היה שום דבר.
פה לא היה,
בהמות מה
אמרו
יש מידה שאומר שכן.
לא, זה לא ממש את המקרה המדע שזה כתוב שהצבעים היו שותים מהמים, כלומר המן היה נמס והיה זורם לתוך הנחלים, ואז הצבעים היו שותים מזה והיה בהם טעמם, והגויים היו אוכלים מהצבעים, אומרים, היו טעמים קצת מהמן של עם ישראל. זה מה שאתה מכיר. אבל מי אלה בהמות אכלו?
מה אכלו בשבת?
מראה אפשר, אני אומר באופן פשוט, גם אפשר להגיד שיצאים למדברות, אז יש גם מראה. אין עצים וזה, אבל אפשר למצוא קצת עשבים במדבר. אתה אומר, תלוי איזה, לא בחולות של זה ולא בחולות של נמצאים שם. אבל אם לא, נכון, אז אם לא, גם הם אכלו מהמן.
חוץ מזה, גם הכל המלאך היה מלאך ניסי, אז אני מתאר לעצמי שגם...
לא, של מה? על עם ישראל כתוב שאכלו מהמן. גם הבהמות, נכון שזה באמת, גם הבהמות אכלו מהמן.
גדים גדלו איתם, אז מה...
דבר אחר, נחית הקצון, מה הצון כל אחד שהרועה? או, זה קשור שאלינו. מנהיגה, לאיפה שהרועה לוקח את הצון, לשם היא הולכת, היא נושכת אחריו. כך ישראל... כל מקום שהיו משה ואהרן נשיאים אותם, היו נושאים אחריהם, כשנאמר, אלה מסעי בני ישראל, לקיים מה שנאמר, נחית חצון עמך. שאל ירמיהו בתחילת זה, מה הקשר לפרשת שבוע? זה הקשר לפרשת שבוע. כלומר, הסוף של המדרש הוא בעצם יותר קשור אלינו. שעם ישראל הולך במדבר כמו צון אחרי הרועה שלו. הלכים למסעות ולא שואלים שאלות, הרי תארנו כמה פעמים את המצב, שעם ישראל יכול לבוא, עוד פעם, מחנה שלם, עם שלם שצריכים לבנות את המחנה. זה יכול להיות לכמה שנים, יכול להיות באותו מקום שנה, ויכול להיות כמה שעות. אתה חושב את זה מצב, זה אין לך שום קביעות. והם הולכים כמו צון אחרי הרועה. הצון מחליט לשבת, הרועה מחליט לשבת, מתעכב, מחליט ללכת, הולך דקה, הולכים, שעה נשארים. השמיעה הזאת וההתבטלות הזאת של עם ישראל להנהגה, זה ביטחון, זה האמונה. ואחרי כל הקשות עורף שאנחנו רואים 40 שנה עקות בדור, אומר הקדוש ברוך הוא,
מה זה עקות?
הכעס, את כותת, מריבה. 40 שנה הדור הזה מכעיס אותי, אבל אחרי כל ההכעסה הזאת אנחנו מבינים איזה מסירות נפש יש לעם ישראל. שעל זה אומר הנביא, לכתך אחריי במדבר בארץ
הזאת.
אז מה זה לכתך אחריי? זה הנקודה הזאת, שהלכתם אחריי כמו צאן בלי לשאול. זה הנקודה שמתגלה בפסוק הזה. ולכן התורה, ודאי, ודאי שהיה, היה הרבה. לכן אמרתי, לכן אמרתי 40 שנה עקוד בדור, לא חייבים
לחזור למדבר.
אבל אחרי כל זה, אחרי כל זה רואים את הזכות הגדולה של עם ישראל, לכתך אחריי במדבר. וההתבטלות הזאת, לכן הכתוב והתורה מציינת לנו הרבה בפסוקים את כל המסעות של עם ישראל. כי מה מתגלה במסעות הללו? מתגלה במסעות הללו את ההליכה של עם ישראל אחרי המנהיגים, שאחרי בעצם שהם מבטאים את רצון השם. זה מה שהתורה רוצה לציין, ההתבטלות לרצון השם, אומר השפת אמת. במדרש נחית נוטריקון וכו', הרמז הוא כי אלה המסעות שכתב משה רבנו עליו השלום על פי השם הוא, שבמדבר תקנו בני ישראל כל אלה המקומות לדורות, וכל הדרכים שהם מסוכנים ומשוקעים תחת הסיטרא אחרא, בהליכת בני ישראל נתיישרו. וזה מה שכתוב במדרש במקום אחר, כי לא צריכו לברוח. למה? פירוש שיש מלחמה וישועה לשעה. כלומר, אפשר להציל בני אדם אחרי מלחמה, אבל הם כל הזמן מרגישים שעוד שני ערים ירדפו אחריהם ובעצם ילחמו איתם שוב. אז גם אם נצחת במלחמה, אתה לא רגוע, אתה נמצא בעצם פחד שיתקפו אותך שוב. אז זה מלחמה כזאת שאין בה מנוחה. זה לא נחית חצון עמך, זה מצב שהוא הצלת, אבל עדיין יש צד של פחד. פירוש שיש מלחמה וישועה לשעה שהם מסוכנים, והשם יתברך הציל אותם, וזה נקרא הבריחה, להבריח משהו, אבל הוא עדיין בורח, הוא לא נח. אבל השם יתברך בכל מלחמותיהם עשה מזה סדר ותיקון מיוחד לדורות, שלא בדרך בריחה, אלא עשו במקום מדבר, עשו ממקום מדבר ישוב. זה התיקון שעם ישראל עושים במדבר, הופכים אותו, וזה נראה המדרש לא השאלה הבא, איך עם ישראל הופך בעצם מקום של מדבר למקום של ישוב. וזה שכתוב נחיתה, נחיתה שהקבל לך הוא הפך למדברות למקום מנוחה. מדבר זה לא מקום שנחים בו, מדבר זה לא מקום ישוב, מדבר זה לא מקום של בני אדם בכלל, זה מקום של שיממון, של חורבן, של הכוחות האחרים, לא של בני אדם. עם ישראל יודע מה שעברו שם, תקנו את הכל, הפכו את זה למקום של ישוב. וזה שכתוב להחיטה שהקדוש ברוך הוא הפך למדברות למקום מנוחה בכוח ניסים ונפלאות שעשה עמהם. וזה שאמר שהוא נוטריקון, למה? למה זה נוטריקון? הסברנו שנוטריקון זה לא הפירוש הפשוט של המילה, אלא זה באופן מסתר, זה הפירוש. לכן נוטריקון, למה זה נוטריקון? כי לא היה מקום מנוחה נגלית מצד עצמה, זה מוסתר המנוחה הזאת. עם ישראל עבר, עוד לא התגלתה מנוחה, אבל עם ישראל פעל במקום הזה את היסוד הזה של המנוחה, שבסופו של דבר התגלה לעתיד לבוא. והקדושה הייתה מסותרת, מה כאן מסותרת? לשון נסתר, והם הוציאו מכוח אל הפועל הרמזים, וזה נקרא שהיה תמון שם, ועשו מזה סדר וישוב, וזהו נחיתה. וזה כתוב לרבות בתורה, אלה מסעי מה שאינו בדרך הטבע, ותלה קבל בחום מסעות על מציאת מצרים, כמו כתוב אלה מסעי אשר יצאו מארץ מצרים. למה כתוב אלה מסעי אשר הולכים לארץ ישראל? למה תלה זה שיצאו ממצרים דווקא? לומר, כמו שיציאת מצרים היה חנה לכל הצרות מארבע מלכויות, כן כל המסעות היו הכנה לדורות. וכמו שהיה בכלל ישראל, כן כל פרט צריך לעבור כל התיקונים מציאת מצרים עד לבוא לארץ ישראל ובית המקדש. ואתה עשה הקדוש ברוך הוא מזה תורה. כלומר, את העניין הזה שאדם מתקן ועובר את כל האיסורים שלו בעולם עד שהוא מגיע למקום מנוחה, גם את זה התורה כוללת בפרשת אלה מסעי. ואלה מסעי התורה מכניסה לתוך התורה, כלומר בתורה בעצם כוללת את כל המהלכים שאדם עובר דרך איסורים ותיקונים, וצריך לעבור את כל המשברים עד שהוא מגיע למצב של המנוחה, או מגלה את המצב השלם והמנוחה שלו, זה נכנס בתוך התורה. לכן אלה מסעי בני ישראל נכלל בסדר הזה. בוא נמשיך מדרש הבא. טוב, זה מדרש קצר, רש"י מביא אותו, אני אקרא אותו, ואני מעדיף שנגיע כאילו למדרש הבא. אלה מסעי, למה ציינו את כל המסעות הללו? משל למלך שהיה בנו חולה, הוליכו למקום אחד לרפותו, וכשחזרו התחיל אביו מונה את כל המסעות, ואומר, כאן ישנו, כאן הוקרנו, כאן שאנו, או נחנו או שהצטננת, כאן חששת את ראשך. כך אמר לו קדוש ברוך הוא למשה, מנה להם כל המקומות, היכן הכעיסוני? לכך נאמר, אלה מסעי. למה צריך להופיע ולרשום את כל המסעות האלו מצד שעשו לקדוש ברוך הוא? וגם צריך לשאול, האם המשל והנמשל שווים? במשל, המלך לוקח, המלך לוקח את
המלך,
לאו דווקא שם גם הטובים. לא כתוב, כתוב כל המסעות, ובכל המסעות כתוב שפה היית חולה, פה היית חולה פחות, חולה יותר. אז כן במקומות האלה מצוינים במקומות שהבן לא היה מרגיש טוב. אבל מה קורה? הוא עלה, קח אותו לרפות אותו. בדרך היה את כל המקומות שבהם הבן סבל, ואז שהוא חוזר איתו, אומר לו פה, בנמשל חזרנו? איפה התרפאנו? איפה התרפאנו?
בכניסה לארץ.
אחרי התיקון של בעל פאור, חטא בעל פאור, אז עם ישראל בעצם מתקן. החזרה היא לא חזרה שחוזרים לכל המסעות, אלא חזרה שהקדוש בא ומזכיר את כל המסעות, זה מין חזרה. למה? יש פה לציין את כל המקומות שעברנו כדי שאדם ישים על ליבו את כל הנפילות שהוא נפל בהם כדי שישוב עליהם בתשובה. לכן מנה להם את כל המקומות שחיסוני, למה? אבל באיזה צורה? גם שמזכירים האדם את חטאיו, גם שמזכירים את הנפילות שלו, זה בצורה נסתרת. לא מוזכר בצורה מפורשת. נכון? אז זה לא חטא העגל, לא כתוב חטא העגל, זה מוזכר המקום בצורה כזאת שמזכיר די זהב. מה זה די זהב? חטא העגל בגלל הזהב.
אבל גם פה, שאומר כאן ישנו, זה שעם ישראל ישן לפני קבלת התורה. כאן הוא קראנו, זה שהוא...
אתה עכשיו מוכן להסביר את זה על 42 מסעות?
לא,
אבל שלושה הכוונה שיש פה, הוא בא לצייק במשל שיש פה כל מיני דוגמאות, אבל כל המסעות היה פה צד של תיקון וצד של ניסיון, ופעם אחת מוסכים, יש כאלה שאומרים שכל המסעות היו קשים, ויש כאלה שאומרים חלקם ככה וחלקם ככה. יאללה, בוא נראה, נספיק לנו כמה דקות עד המדרש הבא. דבר אחר, אתה רוצה, יש פה שפת אמת יפה, אני רוצה להספיק אותו. דבר אחר, אלה מסעי. אז אם עד עכשיו הסברנו שאלה מסעי בא לציין את המסעות שהקדוש ברוך הוא בא ומונה לנו מצד מה שעברנו, או מצד מה שעם ישראל בא ועבר במדבר, ומצד שביטל את עצמו לרצון השם והלך אחריו כצון אחר רואה, עכשיו אומרת לנו התורה, למה אני מונע את המקומות במדבר? כדי לתת שכר על המדבר על זה שהוא קיבל אתכם. דבר אחר, אלה מסעי, למה זכו להיכתב בתורה כל המסעות האלו? אז שקיבלו את ישראל. מה זה קיבלו את ישראל?
דרך אגב, איזה שכר הוא קיבל המדבר שהוא קיבל?
עוד מה תראה. על שקיבלו את ישראל. כלומר, שהמדבר היה אכסניה, מקום אכסניה לעם ישראל כשהלך בו. ועתיד הקדוש ברוך הוא ליתן שכרן. דכתיב, סליחה, יסוסו מדבר וצייה, ותגל ערבה ותפרח כחבצלת, פרוח תפרח ותגל הערבה. כלומר, מה השכר שיהיה למדבר?
שיהיה
יפרח. יהפוך להיות ממדבר למקום יישוב. עכשיו זה מהפך עצום.
בנגב רואים את זה.
כתוב שפת אמת, ורציתי לראות את זה. כתוב בגמרא, אני לא זוכר אם זה בשבת או ברכות, שכל מקום שאדם הראשון גזר עליו שיהיה יישוב, היה יישוב. וכל מקום שלא, זה נשאר מדבר. כלומר, יש מקום שהוא מיוחד לחיים אנושיים, ויש מקום שהוא לא מתאים לכם אנשים, הוא שייך לדברים אחרים. אז עם ישראל, בכוח התורה, הרי מה שהם נעשו שם זה היה עם ישראל והארון הברית והשכינה שבעצם ליווה אותם, מצליח לעשות מהפך יותר מאדם הראשון, ולתקן גם את המקום שהיה מחוץ ליישוב בני אדם, להפוך אותו בסופו של דבר ששייך ביישוב. הרי עם ישראל יוצא למדבר, לא קרה למדבר סיני כלום, הוא נשאר מדבר. אבל בזה שעם ישראל עבר שם, הוא הכין את המדבר הזה בסופו של דבר, שלעתיד לבוא יוכל להיות יישוב. על ידי מה? על ידי שעם ישראל עבר בו. זה השכר שבו.
זה היה כבר במעמד הר סיני עצמו.
שהר פרח. כן, אבל זה מה שקודם הוא פעל.
זה גם פעל.
זה מה שקודם הוא פעל, אבל זה גם מתגלה בזכות התורה. התורה שמופיעה זה כל פורח סביבה, גם מדבר, אפילו מדבר. ומה מדבר שקיבל ישראל, אבל מה משמעות בשבילנו? מה שהסברתם עכשיו זה על פי השפת אמת. פה המדרש שאומר, יש לנו לימוד גדול מזה. אם המדבר שהוא מדבר דומם, מקבל שכר על זה שהוא בא אכסניה לעם ישראל, אומר המדרש, ומה מדבר שקיבל ישראל כך? המקבל תלמידי חכמים לתוך ביתו על אחת כמה וכמה. או אם מדבר שהוא דומם.
כן.
מקבל שכר על זה שהוא עשה את רצון השם, זה לא ברצונו, ובזה שהוא יחסן את עם ישראל. אז אדם שברצונו ומוציא שכר על זה, מוציא את ממונו על זה שהוא מכניס אורחים, תלמידי חכמים, על אחת כמה וכמה שקבל שכר. שאלה אם לבוא לך שבת, זה הכנסת אורחים. אתה מוצא, לא, הכנסת אורחים בדרך כלל זה אדם שאין לו איפה להיות ואתה מכניס אותו אליך. לרוב זה קורה שאתה מעלה מישהו טרמפ. ומה מדבר על שקיבל, הלאה, ואתה מוצא, הנה עכשיו מסביר מה שיקרה, עתיד המדבר להיות יישוב, והיישוב עתיד להיות מדבר. איפה זה קורה? זה ההבדל בין עם ישראל לבין עמלק. ומניין שעתיד היישוב להיות מדבר, שנאמר, ואת עשיו שנאתי ואשים את הרב לשממה. את המקום יישוב של עשיו, שהיה מקום יישוב, יהפוך להיות מדבר. כי הוא מתנתק, זה מה שיהיה לעתיד לבוא.
לא, איפה היה המקום של
עשיו? שעיר, אדום, ארץ אדום.
אוקיי.
אז הוא יהפוך להיות מדבר, כי הוא מפסיד. זה מה שאמרנו, מכיוון שהמציאות של המקום, וזה הדבר שהתחדש יפה, כי מה שאדם הראשון אומר שמצד התכלית של כל האנושות כולה, יש חלקים ששייכים לאדם, שבו יכול לגדול, ויש חלקים שבו אדם לא צריך לגדול. ולכן זה נקבע על פי אדם הראשון, זה הכוונה שאדם הראשון קבע. אבל פה מה שיוצא שעם ישראל מצליחים לעשות כזאת מהפכה, שלא בעצם, לא יש שום חלק, חוץ ממי שמתנגד לקדושה, שזה המלאק ססב, לא יש שום חלק במציאות שהוא יהיה מחוץ ליישוב של בני אדם, אלא הכל יהיה שייך לבני אדם. הכל ימלא, וכל הארץ מלאה, תמלא דעה את השם. כל הארץ, אתם עכשיו יכולים לדקדק, שכל הארץ מה הכוונה? לא רק זה ביטוי שכל בני אדם, אלא כל הארץ כפשוטו. כל הארץ, כל המקומות, יתמלאו דעה, הכוונה שהם יהפכו להיות ממדבר, להיות מקום יישוב. ומנין שהמדבר עתיד להיות יישוב, שנאמר, אשים מדבר לאגם מים. אתה מוצא שעכשיו אין אילנות במדבר. כל שיח שצריך לצמוח במדבר צריך כוחות עצומים כדי להוציא את זה עלה. זה לא המקום, זה לא המקום.
אם ככה אפשר לראות היום את כל הנגב שפורח.
בזכות עם ישראל. זה יפה, נכון, 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 נכון.
דבר מוזר.
עכשיו אין אילון במדבר ועתיד להיות שם, שנאמר אתן מדבר, ארץ שיטה והדס עץ. ועכשיו אין דרך במדבר שכולו חול. ועתיד להיות שם דרך שנאמר, אף עשים במדבר דרך בשימון נהרות. אז אם כן, מה זה אומר? שבמדבר זה לא מקום של דרכים, לא מקום שהולכים בו. ולא מקום שבעצם מהווה מקום חיים לבני אדם, כי הדרכים הם מהווים את התקשורת ממקום למקום של בני אדם. לעתיד לבוא גם במדבר יהיה דרכים. כי זה יהיה מקום שהבני אדם יכולים להיות קשורים זה לזה. זה מה שמבטא הדרך. עכשיו, זה לא רק סתם שיהיה דרך ויהיה קשר בין בני אדם אחד לשני, אלא והיה שם מסלול ודרך, ודרך הקודש יקרא לה. לא יעברנו תמה, ואולם הוא הולך דרך והבילים לא יטעו. בינם זה סיים לסלול דקה, מה שפת אמת כותב על זה. במדרש, מפני מה זה יכול המסעות שנזכור בו, זה נראה שלקראת הקצר, כי הארוך לא ייכנס לנו, תפו יש נון ת'. במדרש המסעות שקיבלו בני ישראל עתידים להיות יישוב. כמו שכתוב, ימצאו בארץ מדבר, ובתוהו יליה לשימון. וכתוב, לא תוהו ברעה, לשבת הצרה. יש דברים שהקדוש ברוך הוא לא ברא אותם כדי שיהיו לתוהו, אלא כדי שיהיו יישובים. ויישוב העולם תלוי בנפשות. ולפי שיש נפשות של תוהו בעולם, לכן יש מקומות של תוהו, של מדברות. ולכן נקראת מדבר העמים. למה מדבר העמים? כי העמים הם שייכים לצד של התוהו, לכן אליהם שייך המדבר. כי על ידי העמים שיש בנפשות, יש בעולם מדברות. ולעתיד, אז יהפוך אל העמים שפה ברורה. יהיה הכל מיושב. ובני ישראל נכנסו באותן המקומות להביאם לידי יישוב. וכן איתה שהצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. לכן זכו בני ישראל בכוח התורה לעבור בזה המדבר שלו. ישב שם אדם. מה זה לא ישב שם אדם? שאמרו חדל, זה מה שאמרתי לכם, שאפילו אדם הראשון לא יכול לעשות אותם יישוב. ועל ידי בני ישראל בכוח התורה מתקנים את התוהו לעשותו יישוב. אז עכשיו אתם מבינים למה התורה מציינת את אלה מסעי בני ישראל. מה זה אלה מסעי בני ישראל? ואם תרצו בבית, תסתכלו. אור החיים הקדוש, שהוא כותב ומקשה על המדרשים, ומסביר בעצם שכל המציאות שעם ישראל עברו במדבר, זה היה כדי לשאוב מכל המקומות את כל הניסוצות קדושה שהם נבלעו שם. ולכן יש מקומות שהם שם שנה, ויש מקומות שהם שם י"ב שעות. כי כל מקום, לפי מה שצריך לשאוב משם את הקדושה, שם עם ישראל היה. לכן זה לא... היה צריך בעצם למנות את החניות. פה חנית, פה חנית, פה חנית. למה אנחנו סופרים את המסע? כי החניה עוד לא הגעת, לא פעלת כלום. אבל כשנסעת, הסעת איתך את כל הצד של הקדושה. אז לכן שבא והתורה מציינת, אלה מסע בני ישראל, ומה שאנחנו בעצם אומרים, זה הכוח של עם ישראל. להפוך את החלקים שבעולם שכרגע שייכים להיות מדבר, שייכים לתוהו, להפוך אותם להיות שייכים אל בני האדם ואל הצד היישובי, שנזכה בעזרת השם. ברוכים תהיו. שבת שלום וברכה.